ראשית אני רוצה לפתוח ממש ברגעים אלה. בדרום יש מלחמה. ברוך השם, כן נקמות השם, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. זכינו שנהרג אחד מגדולי אויבי ישראל, אחמד ג'אברי, שהיה ראש החמאס ברצועה, היה אחראי לחטיפתו של גלעד שליט, וברוך השם צה"ל תוקף ופוגע, וכמובן מלחמה זה דבר שיודעים איך מתחיל, לא יודעים איך זה ממשיך, ועם ישראל צריך הרבה סייעתא דשמיא ותפילה שהחיילים שלנו כולם יחזרו בשלום. אנחנו מברכים את צה"ל ומתפללים, ובאמת אם יש משהו שהיא המשימה של בחורי ישיבה, זה יותר מאשר לשמוע כל הזמן את החדשות, אפשר לשמוע באמת להוסיף ולהגביר את לימוד התורה. אני שמח ואני רואה שבאמת בחורים קיבלו על עצמם פה התחזקות בעניין, ובעזרת השם נזכה לראות ישועות ונחמות. באמת לא הימים האלה שכאילו הייתה הבלגה, שהאויב הוא ילך וחושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בלי שיש תגובה שלנו, יש באיזושהי נקודה של חילול השם, כשאויבים אומרים הנה אנחנו יכולים לעשות צחוק ממדינת ישראל, וכל נקמה, כל ערבי ומפקד, ומפקד גדול ומנהיג שנהרג, יש בזה נקודה של קידוש השם, ועל זה לא שייך בנפול אויביך אל תשמח, זה שמחה שלנו. נפול אויביך אל תשמח זה אויב פרטי, של אדם פרטי, לא של אומה שנלחמת איתנו. ובעזרת השם שנמשיך לראות ישועות, ושכל חיילי צה"ל יחזרו בשלום אחרי שיגמרו את המשימה. האמת היא שזה קשור לשיחה שאני רוצה לדבר עליה. הפרשה שלנו, הפרשה שבמרכזה עומדים יעקב מול עשיו, ויש מצד אחד איש תם יושב אוהלים, ומצד שני עשיו איש יודע ציד, איש שדה, והפרשה תמוהה, במיוחד ההמשך של הפרשה של העניין של גניבת הברכות. כמה וכמה תמיות, איך קורה שיצחק הצדיק עולה תמימה, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. אמנם חז"ל אומרים ציד בפיו שהוא היה מצליח לרמות כיצד מעשרים את המלח, אבל מי שצדיק אמיתי, איך אפשר לרמות אותו? ואיך קרה שדווקא רבקה אוהבת את יעקב? איך קרה שרבקה מכירה בדבר שיצחק הצדיק הגדול לא מבין? איך קורה שיצחק רוצה לברך את עשיו ולא את יעקב? שאלה גדולה. נוסף, מה זה כל העסק הזה סביב האוכל? ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. יצחק עולה תמימה, כבר קרו עיניו, בטלה ממנו תאווה. אז מה זה העניין? תעשה לי ציד, תביא מתמים, כאשר אוכל. אז זה מה שמעסיק את יצחק, ורבקה כדי לעשות צריכה לקחת גדיי עיזים. מה זה כל העסק הזה סביב אוכל? ושאלה נוספת, נניח שרבקה חושבת שיצחק טועה, נניח, מה היא חושבת? שעכשיו שיבוא יעקב ויגנוב את הברכות, מה זה, ברכה זה איזשהו שק כזה עם מיליון דולר, שמי ששם את היד הוא מקבל את זה, אז הוא בורח עם המיליון דולר? הרי אם יצחק מברך והוא חושב עכשיו על, הוא חושב שעומד לפניו עשיו, אז הוא מכוון את ברכתו לעשיו, אז בגלל שיש שם יעקב, אז כבר כאילו יעקב לוקח את הברכות? מה זה, ברכה זה איזשהו חבילה שמי שנמצא שם לוקח הברכה, הוא מכוון? מה, איך אפשר לגנוב ברכה? כן? הרי בעצם אם יצחק רוצה לברך את עשיו, אז לא משנה אם הוא נמצא לפניו פה או לא, הוא מכוון על עשיו. שאלה גדולה מאוד. ותמוע בהמשך כשעשיו מגיע ומתברר ליצחק שרימו אותו, אז הוא אומר גם ברוך יהיה. הכל תמוע ותמוע מלמעלה עד למטה. וכמדומני יש שניים זאת שמסבירים, ויש פה איזשהו מהלך, הספורנו בקיצור, אבל המלבים ירד פה לעומקה של הפרשה. ספורנו יש רמז לדבר הזה גם כן, יותר מרמז. הספורנו נגיד לכם את לשונו, ואחרי זה נגיד את ההרחבה של המלבים בעניין. חשב יצחק שיהיה טוב ליעקב שתספיק לו נחלת ארץ ישראל ושיחיה בה. הוא רצה לתת ליעקב את ארץ ישראל ושיחיה בה עם איזה שיעבוד, כדי שלא יתרוד נפשו מאוד בענייני גשמיים והבלי הנפסדים, כמו שקרה לזרוע אחר כך, ושיהיה טוב לו שיהיה משועבד תחת אחיו. התשובה היא, ומעריך בזה המלבים, ונגיד את היסוד, יצחק יודע בדיוק מי החבר'ה שיש לו. הוא יודע שיעקב הוא איש תם יושב אוהלים, ועשיו הוא איש ארצי שכל מה שמעניין אותו זה ענייני העולם הזה, והוא איש סייד, ויעקב אבינו הוא איש תם יושב אוהלים. אין ויכוח במציאות. רבקה ויצחק יודעים אותו דבר. ולכן יש עוד שאלה, למה רבקה לא ניגשת ליצחק ואומרת לו, יצחק תשמע, אתה טועה, יש פה, הוא עובד עליך, הוא מרמה אותך, אני יודע, תסתכל, תראה מי יעקב, תנסה לדבר בלימוד עם יעקב, תנסה לדבר בלימוד עם עשיו. למה היא לא ניגשת אליו? התשובה היא, לא היה שום ויכוח על המציאות. העובדות הן ברורות. יעקב אשתם יושב אוהלים, ועשיו הוא איש צייד, איש שדה כולו ארצי. אלא היה פה ויכוח, אז מה לעשות עם זה? יצחק חושב, יעקב הוא איש רוחני, מה הוא צריך להתעסק עם עניינים גשמיים? וכשאנחנו מדברים על יעקב, אנחנו לא מדברים על יעקב כאיש פרטי, אלא יעקב וכל זרו. יעקב אשתם יושב אוהלים, הוא עניינים רוחניים, למה לא להסיעות? מה הוא צריך ארץ? מה הוא צריך צבא? מה הוא צריך מדינה? מה הוא צריך חקלאות? בשביל מה כל זה יפריע לו לעניינים הרוחניים? ובוא נעשה משהו ששני הצדדים ירוויחו. כמו שיש להבדיל בעם ישראל יששכר וזבולון, שיששכר יושב ולומד תורה וזבולון מסייע לו, אולי שיעקב יהיה היששכר ועשיו יהיה הזבולון, וככה שני הצדדים ירוויחו. יעקב לא צריך להתעסק עם עניינים גשמיים, ועשיו במקום ליפול וליפול וליפול וכולו להיות גשמיות, גם הוא יתעלה ויתקדם על ידי זה שהוא יעזור ליעקב אבינו, כי עכשיו הוא עוזר ליעקב אבינו. לכן כשיצחק אוהב את עשיו כציד בפיו, הוא אומר, הנה הוא יכול לעשות טוב לאנשים צדיקים, הנה עובדה שלי הוא מצליח להביא מתמים, לי הוא מצליח לעשות, אז הוא יעשה את אותו דבר ליעקב. הוא אוהב את עשיו כציד בפיו, כי בנקודה הזאת עובדה זה יכול לעשות. לכן יצחק לא צריך מתמים בשבילו, אבל לפני שהוא רוצה לברך את עשיו, הוא רוצה לברך את עשיו שיהיה לו גשמיות, כדי שבגשמיות הזאת הוא יעזור ליעקב. אז הוא אומר, בוא נראה אותך באמת עושה את מה שאתה צריך לעשות. יצחק לא צריך את האוכל הזה בשבילו עכשיו לרגע הזה כי הוא רעב, אלא כדי שתחול הברכה על עשיו בנקודה הגשמית. יוצא שגם כשיצחק חושב לברך את עשיו, זה בעצם למען יעקב, אלא כדי שגם עשיו ירוויח בזה שהוא יתעלה. אז טוב ליעקב וטוב לעשיו, זה היה המחשבה של יצחק. ולכן רבקה, לא יעזור מה היא תגיד לו, יצחק עשיו הוא רשע, הוא אומר אני יודע, אבל אני רוצה שהוא ייקח את הכוח הזה שלו ויעזור ליעקב. מה הוא אומר? יצחק, רבקה אומרת, בוא תברך את יעקב, שיעקב יקבל את כל הגשמיות. יצחק אומר, למה ליעקב להתעסק עם זה? יותר טוב שיעקב ימשיך להיות איש תם, יושב אוהלים ולא יהיה לו שום דבר, והוא יהיה תחת משטר של עשיו, אבל עשיו יעזור לו. והקדוש ברוך הוא גילה שרבקה צודקת. קודם כל, רבקה היא ראתה את והתרוצצו הבנים בקרבה. התחושה הזאת של והתרוצצות, שיש פה שני ילדים שכל אחד הולך לצד השני, זה הרגש. זה יצחק אין לו. יצחק מבין, יש לו אידיאל בשכל, אבל רבקה חשה בגוף שפה לא ייתכן. יששכר וזבולון יכול להיות בתוך עם ישראל, אבל אם עשיו יקבל איזשהו כוח, איזשהו שלטון, איזושהי ממלכה, לא רק שהוא לא יעזור ליעקב, אלא הוא ילחם ביעקב, כמו שההיסטוריה הוכיחה. לכן אסור מצד אחד לתת את המלוכה ואת השלטון לעשיו, כי זה לא יעזור ליעקב. ורבקה גם אומרת, יעקב אבינו, כדי שהוא יצליח להיות יעקב, הוא צריך שיהיה לו הכל הכל, שיהיה לו גשמיות, שיהיה לו ארץ גדולה, שיהיה לו שלטון, שיהיה צבא, שהוא יהיה הגביר לאחיו, ודווקא אז הוא יוכל להביא את יעקב בתוכו. הוא יכול אולי לחלק, אתם יששכר תעשו ככה, זבולון ככה, ראובן ככה, שמעון ככה, לוי, כל אחד ואחד יעשה את משהו, אבל הכל בתוכו. אבל בשום פנים ואופן אסור שיהיה איזשהו כוח שיהיה שייך למישהו אחר שהוא לא יעקב. אז היה פה ויכוח. וכשיצחק, עכשיו גם נבין את השאלה, שאלנו שאלה, מה עוזר לגנוב ברכות? מה זה, לקחת תיק עם מיליון דולר ולברוח עם זה? מי שנמצא שם מקבל. התשובה היא, גם כשיצחק מברך את עשיו, אל מי בראש שלו? מי רוצה שירוויח מזה? גם כשהוא מברך את עשיו, הוא מברך אותו כי יעקב אמור להרוויח מזה. אתה יהיה לך שלטון, לפי המחשבה של יצחק, ואתה תעזור עם זה ליעקב. אז גם אז הוא מכוון על יעקב. אז אם בא יעקב בעצמו, אז גם ברוך יהיה. יותר מזה, כשיעקב, יצחק רואה שרבקה צדקה ועלה יעקב פה, אז הוא אומר, הנה, יש סייעתא דשמיא, והתגלה, לא שהתגלה עכשיו שטעיתי ויצחק הוא ויעקב הוא הצדיק ועשיו הוא הרשע, לא, אבל התגלה שבהנהגה איך צריך להיות, רבקה צדקה, ולכן הוא אמר גם ברוך יהיה. לכן גם מלכתחילה הוא לא רצה לברך ברכות רוחניות את עשיו, כשהוא חשב שזה עשיו. הכל עניינים רוחניים מובטחים ליעקב, והעניינים הגשמיים הוא חשב שהתנתנו לעשיו. אבל גילה הקדוש ברוך הוא וגילתה רבקה שהכל צריך להיות אצלנו. אגב, גם אצל אברהם רואים, אברהם היה לו אידיאולוגיה גדולה של חסד, ולכן וירא בעיניו על אודות בנו, הוא לא הבין איך אפשר לזרוק את ישמעאל. אם הוא עושה חסד, מכניס ערבים מבחוץ, כן, עובדי, אז הבן שלו, אברהם יש לו אידיאולוגיה של חסד, וירא. אבל שרה, היא אומרת, כי לא יירש בנעמה הזאת. שרה, יש לה את האינסטינקטים האימהיים, יש לה אימהות דברים שהם מעבר לאידיאולוגיה של האבות, אם אפשר לומר. לאברהם יש אידיאולוגיה של חסד, והוא רוצה שגם ישמעאל יהיה רבקה, שרה, האימא יודעת, האימא מרגישה, היא אומרת, אני לא יכולה להסביר לך. אבל לא יירש בנעמה הזאת, אני לא יכולה לתת לך הסברים איך זה מסתדר עם חסד, אבל אני יודעת שזה לא הולך. ורבקה אומרת, יכול להיות שאתה באידיאולוגיה צודק, יצחק, אבל אני יודעת והתרוצצו, אני מרגישה את זה. ומאז ומעולם, גם עד היום, א', שרה צדקה, הרי אם אנחנו מדברים היום על מלחמה, מי זה החמאס, מי זה זה? זה הכל ישמעאל, ישמעאל. והנצרות לכל אורך הדורות, כל אקדום ועשיו, מין האימהות ידעו, אימא מרגישה מה טוב לילד שלה, לפעמים היא לא יכולה להסביר, האימהות יודעות. בהמשך גם האימהות היו מוכנות להרחיב את המשפחה על חשבונה, על חשבון הטובה, שזה תחושה של אימהות. על כל פנים, ההסבר הזה מסביר בצורה נפלאה את הפרשה, כל התמיות מיושבות ביסוד אחד ממש בצורה נפלאה, אבל מעבר לזה עולה פה מסר גדול. יש גם היום שחושבים שהרבה יותר טוב להיות יהודי, כן? והרבה יותר פשוט. מה אנחנו צריכים שיהיה לנו מדינה וצבא ומשטרה? תן לכם דוגמה, יש לנו בוגר בישיבה, בחור יקר מאוד, יוסי יפרח. יוסי יפרח הלך להיות קצין במשטרה במסגרת ניסיון ראשון של קצינים שהולכים להיות קצינים דתיים במשטרה. עכשיו, שאלות שעומדות לפני שוטר, אנחנו כבר יודעים ששאלות של צבא, שאלות עצומות. פיקוח נפש, שבת, כשרות, איך מרמז, מה זה פיקוח נפש? איך להתייחס לביטחון שוטף? אבל במשטרה זה פי כמה וכמה. אתה יושב קצין דתי בשבת במשטרה, ומגיעים אליך טלפון שיש איזשהו שני ערבים שרבים לך בלוד, כן? ומזיקים ניידת. אז מה אכפת לי ששני הערבים האלה יארגו אחד את השני או משהו כזה, לבריאות? אבל זה אני אומר פה, off the record, כן? אבל, כן, קצין במשטרה אומר, רגע, יש לזה יותר הלכתי? מה זה? על מה זה מבוסס? וזה שאלות גדולות ועצומות. אז בטח אם אני אגור בבורו פארק, כן, והאמריקאים עם ה-FBI שלהם וכל השוטרים הג'לובים שלהם שם, והם עושים שם הכל, ואני יושב לי בבורו פארק, יש לי חנות ב-13 שם, בשדרה ה-13, אפתח לי חנות שם, ואתן שם למשטרה האמריקאית להסתדר, מה אני צריך? זה בעצם במושגים של היום, חושב לו יצחק, כן, מה אנחנו צריכים? סיפר הרב מאיר שלזינגר, שהיה פה ראש ישיבה, סיפר, הוא היה גם רב של הקיבוץ. אז היה להם לקיבוץ פה רפת, רפת עם פרות שצריך לחלוב אותם בשבת. אז זה שאלות עצומות, כי מצד אחד חליבה זה איסור דאורייתא, מצד שני זה צער בעלי חיים ויש עסק וכולי. שאלות גדולות, וגם שאלות של שמירה פה, כי זה היה פה הגבול. אז הם הלכו לרב גדול גדול, אני לא אזכיר את שמו, רב גדול, תלמיד חכם עצום, שדן ודן ודן ופסק להם אפילו פסקים של קולות, איזשהו פסק שהוא קולה. עכשיו, הם היו פה חבורה של אידיאליסטים שהחליטו להקים קיבוץ דתי שעל פי ההלכה לא מתפשר על ההלכה בארץ ישראל, ובאו לשאול את זה. אז באו לשאול את הרב הזה כל מיני שאלות, אז הוא עונה, בסוף הוא ענה להם, תגידו לי, מה אתם צריכים את זה? לא יותר פשוט שתפתחו חנות במחנה יהודה? כן? מה אתם צריכים את זה? גלנטריה, הוא קם פעם גלנטריה, חנות בגדים. מה אתם צריכים את זה? כן, זה השאלה הזאת של, מה אנחנו צריכים את זה? כי אין לך אתגר יותר גדול מנלהם מדינה. אנחנו רוצים לחזור, או החלום של רבקה, זה שיהיה צבא של דוד המלך, מדינה של שלמה. אבל זה מעמיד שאלות, זה מחייב אותך להיכנס לשאלות מוסריות, הלכתיות, זה מחייב אותך להוציא אנשים מבית המדרש. אפשר להגיד גם שכשעם ישראל היה בגלות ולא היה לה שום דבר בזמנים הכי קשים, שמה גדלו צמחו גדולי התורה. בבבל היה התלמוד הבבלי, אחר כך גאוני ישראל, כי ממש לא היה להם שום דבר. אבל האם זה האידיאל? באה רבקה ובא הקדוש ברוך הוא שהצליח בידה של רבקה ואומר לנו, לא, לעם ישראל צריך שיהיה הכל בידיו. כל החומריות זה כוח שאיתו עובדים את השם. הקדוש ברוך הוא רוצה ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, ממלכת זה מדינה, ממלכה, אבל של כהנים. גוי, אומה, אבל קדושה. זה החידוש. כמו שאומר הקוסקר, אנשי קודש תהיו לי, מלאכים יש לי מספיק, אומר הקודש ברוך הוא. אני רוצה שתהיו אנשי קודש. ממלכת כהנים וגוי קדוש. יצחק, לפי ההסבר של המלבי והספורנו, יצחק רצה שעם ישראל יהיו כולם כהנים. שעם ישראל יהיו כולם קדושים. הוא ויתר על הממלכת וויתר על הגוי, כי הוא הרגיש, ויש בעיה, אי אפשר להכחיש שאין בעיה, שככל שנשקיע יותר בממלכת זה יפגע בשפיץ של הכהנים, בשפיץ של הקדושה. אבל הקדוש ברוך הוא את זה הוא רוצה שעם ישראל יחדש, שיש לנו את הכל. ולכן דווקא ביום כזה, שיהיה צבא, שהוא צבא של עם ישראל, ונלחם את מלחמות ישראל, אבל הוא מונהג על ידי אנשים שומרי תורה ומצוות, אנשים שנלחמים בארץ ישראל, על ארץ ישראל, על פי תורת ישראל, שמנהיגים כלכלה, שעושים משטרה, שעושים צדק חברתי, הכל על פי תורה. אפשר להתנתק לחלוטין ולהיות באוויר תלושים, אבל לא זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא כאן על ידי רבקה. וזה אתגר לא פשוט, וזה אתגר לא פשוט. והנה, ברוך השם, עם ישראל חוזר לארצו. ברוך השם, אנחנו זוכים לראות. ובאמת היו זמנים קשים מהבחינה הזאת, שא' היו כאלה שגם הרגישו, בעצם אלה שהקימו את המדינה, או הרצל חוזה המדינה, או הציונים הראשונים שהרגישו בסתירה הזאת, אמרו, רגע, זה לא הולך ביחד תורה וצבא, תורה ומדינה. אז כיוון שזה לא הולך ביחד, בוא נזרוק את התורה. ולצערנו הרב יש כאלה הפוך, שאומרים שכיוון שלא הולך תורה עם מדינה, עם צבא, עם כלכלה, עם להיות איש אדמה, להיות הכל פה עם החומריות, וכיוון שאני לא רוצה, ובצדק לא רוצה לעזוב את התורה, אז אני מוותר על כל הדברים האלה, לא מתקשר לשום דבר שקשור לארציות. אלה ואלה טועים. ובאמת אם יש ציבור, וזה האתגר הגדול של הציבור שלנו, בדווקא שלנו, שמבין את ערך קדושתה של התורה, אבל גם מבין את הערך בגדלות של חומר שעוזר לרוח, של ממלכת כהנים. אנחנו הסדרניקים לא בדיעבד, קשה לנו ללמוד 5 שנים, אוי ואבוי מי שככה. אנחנו הסדרניקים כי מצד אחד אנחנו באים ואומרים התורה היא חלק בלתי נפרד מחיינו, ואנחנו צריכים להיות תלמידי חכמים. מצד שני, לא ייתכן שעם לא נלחם עם צבא, ושלא נהיה חיילים ולא נגן על עצמנו, שנהיה צבא, הווה גביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך. אנחנו לא רוצים להפסיד את שני הדברים, שאחד לא יבוא על חשבון השני, אנחנו מנסים לשלב. גם בחיים אחר כך, כשיוצאים, אנחנו לא מתייחסים לבחור שעוזב אחרי שנים את הישיבה, בתנאי שא' הוא למד בישיבה, התמלא בתורה וממשיך בתורה גם אחר כך. אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה ככישלון, נכשלנו. לא. השולחן ערוך אומר, אני תכף אדבר, שולחן ערוך אומר בסימן קנ"ו, פסק של שולחן ערוך, אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו, ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אל הארי ותורתו קבעה, וזה וזה יתקיים בידו וישא ויתן באמונה. יש עניין במלאכה, רק אל תעשה מלאכתך כבר, תעשה תורתך כבר. אבל כדי שבן אדם יוכל לעמוד באתגר הזה של תורתו כבר, הוא צריך להתמלא הרבה לפני כן, להכיר בערך התורה, להכיר בערך התורה. יעקב אבינו מקבל את הברכות, אבל יעקב אבינו כשהוא הולך אחרי זה, הוא הולך 14 שנה בבית שם ועבר. אני מרגיש שאנחנו צריכים, א', יש פה שאלה על הכלל ועל הפרט. באופן כללי הפרשה מלמדת אותנו מה הצורה של עם ישראל, וכמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו נמצאים בדור שאנחנו זוכים לראות את עם ישראל בגדלותו, עם צבא גדול, עם צבא חזק, עם כלכלה. מצוינת, עם תעשייה, עם הייטק, עם חקלאות, כשכל העולם בא ללמוד, ומצד שני שיש פה מוסדות תורה וחסד וצדקה, יש עוד הרבה עבודה, וצריכים לבוא ולהגיד שזה לא סותר זה את זה, משלימים. אבל גם האדם הפרטי צריך להגיע למציאות והרגשה שזה לא עולמות סותרים. אבל כדי שבאמת זה לא יהיה עולמות סותרים, יעקב אבינו הולך ומתחבא 14 שנה בבית שם ועבר. הישיבות, ישיבת שעלבים, המקום הזה, השנים שאתם פה, הם הזמנים שאתם מסתגרים באותה ישיבת שם ועבר, כדי שתוכלו לעמוד באתגר הגדול הזה, הלא פשוט. כמה אנשים חשבו באמת לשלב תורה ועבודה, והלכו באמת עם מחשבות, אני כך וכך שעות אהיה בביזנס, וכך וכך שעות אני אלמד. אבל הוא נכנס לביזנס, והביזנס לקח אותו לכל, יש עולם של הייטק שחוזרים מהבית בשמונה, תשע, ולפעמים בעשר, ואין זמן, ומגיעים, הולכים לישון וקמים. כדי להיות מוכן לעמוד על שלך, כדי שתורתך תהיה כבר, ומלאכתך הרי ולא הפוך, כדי לעמוד בזה, שרבקה תהיה צודקת גם לאדם הפרטי, או כדי שמדינת ישראל תהיה מדינה שבאמת תיישם את מה שרבקה ראתה, אנחנו צריכים לגדל פה בבית המדרש, כל אחד ואחד באופן פרטי. וגם מה רבקה רצתה? שיעקב אבינו בתוך תוכו יחלק, שיהיו אנשים שיהיו באמת אנשי מעשה, ויהיו אנשים רוחניים כמו יששכר וזבולון. אני אומר, מעבר לזה שכל אחד ואחד, במיוחד אלה שלא חושבים שכל ימיהם יהיו בבית המדרש, צריכים עוד יותר להתמלא ולהתמלא כאן ולנצל כל רגע, כדי שיוכלו לעמוד באתגר הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שלא יסחוב אותם החוצה. אבל אנחנו גם צריכים את אותם יחידים שיהיו גדולי תורה, פוסקי הדור. כי מי? ופוסקי דור מאלה שמאמינים ולא שואלים, אולי יותר טוב לפתוח חנות במחנה יהודה או לגור בבורו פארק ושם אין לי בעיה של צרה. מאמינים בחשיבות של צרה ומשטרה ומדינה וכלכלה ורוצים לעזור, אבל אומרים, וואי, איזה שאלות גדולות זה מטיל בפנינו. צריך להצמיח גדולי תורה, ולכן היחידים הטובים, הכוחות המעולים שבתוכנו, צריכים להקדיש כל כולם, והחברה כולה צריכה להכיר ולהוקיר ולייחד את אותם יחידים שמקבלים על עצמם להיות הגדולים והמנהיגים והפוסקים והמכוונים, כדי שלא רק נהיה ממלכת וגוי, אלא שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם אלה שאומרים, אני בעצמי לאו ברהכי ואני לא מסוגל, יש טובים ממני, ואני אולי ארצה אחר כך בעצמי בחיי לשלב, כדי שלא תישאבו וכדי שלא תיפלו ושלא הכוונות הטובות שלכם ייפלו בעולם המעשה, צריך להסתגר בישיבת שם ועבר כמה וכמה שנים. שנים שאתם פה, תנצלו כל רגע ורגע, תנצלו את כל הכלים שנותנים לכם כדי להתמלות בתורה ולעשות שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולעמוד באתגר הזה שהקדוש ברוך הוא הוכיח שרבקה צודקת, שאנחנו נהיה גביר לאחיך ויקבל גם את הברכות שהיו מיועדות לעשיו עם המעלות הגדולות של יעקב. זה אתגר לא קל ולא פשוט, אבל אם נרצה, הלא נעלה ונוכל לה.